שלום. טוב, אנחנו מדי יום שלישי בשעה 12:15. שבוע שעבר הייתי חולה, ברוך השם. חזרנו לאיתננו. אם אפשר רק לחלק את הדפים בבקשה. והנה עם אדוני אלינו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, מעשה ידינו קוננו, שבעזרת השם השיעור יהיה להצלחת כל החיילים. תגידו אמן. להשבת כל החטופים. ולעצה טובה לכל המנהיגים שלנו. השבוע, ברוך השם, התבשרנו בחזרה של הדר גולדין, השם ייקום דמו, אחרי 11.5 שנים מצוק איתן עד עכשיו, הוחזק בידי הרשעים הארורים, וברוך השם הגיע לקבורה בקבר ישראל. אם אני לא טועה, ישנם עוד 4 אנשים שצריכים להגיע אלינו בעזרת השם, ונזכה. זה עצוב מאוד, אבל מצד שני, היכולת הזאת לקבור אותם בחלקת ישראל זה דבר חשוב מאוד. זה גם יהיה הנושא שלנו בעזרת השם בשיעור הזה. קראתי לשיעור חברון נדלן רוחני. וגם בלי נדר נקרא איזה קטע מסוים מהספר שאחד החכם שילר פה נתן לי פה, איך לבנות חיים, נקרא בעזרת השם בהמשך. איזה קטע שכתב הדר גולדין, השם ייקום דמו, הערות שהוא מצא לנכון להעיר על הלימוד המשותף שלו ושל הרב קטיאל בספר מסילת ישרים. אז זה בעזרת השם בהמשך. אז כדרכנו בקודש, קודם כל נזכור את הפרשה, ומתוך כך ניכנס לעניין של חלקת הקבר אשר במערת המכפלה, או כמו שקראתי לזה, חברון, שהיא בעצם לא נדלן גשמי אלא נדלן רוחני. נבין למה התכוונתי בעזרת השם. טוב, הנושא הראשון שלנו בפרשה זה המוות של שרה והקבורה שלה, לאחר מכן יש את השליחות של אליעזר. המדרש אומר יש מי שזיווגו כי יצחק, יש מי שזיווגו כי יעקב. יעקב ואבינו עובד מאוד מאוד קשה, אנחנו נקרא את זה בפרשות הבאות. 20 שנה עד שהוא מארגן בעזרת השם זוכה לרחל, עובד 7 שנים, נותנים לו את לאה, עובד עוד 7 שנים ועוד 6 שנים, בקיצור, 20 שנה. ויעקב הוא בחיר האבות. אז אף אחד שלא להתייאש, מישהו רוצה להתחתן? אז לדעת שיש אדם שזיווגו כי יצחק, כמו הפרשה הזו, שזיווגו בא אצלו, זאת אומרת שולחים שליח, שולחים את אליעזר, עבד אברהם, שילך להביא אישה לאדונו ליצחק, ויש מי שזיווגו כי יעקב, שבאמת זה קצת יותר מורכב, יותר דייטים, 20 שנה, זה הרבה זמן. אז זה הנושא השני, שליחות אליעזר למצוא אישה ליצחק. אחרי זה צאצאי אברהם וקטורה, כן, האישה השנייה. המוות של אברהם ותולדות ישמעאל והמוות של ישמעאל. זה פחות או יותר 5 הנושאים שאנחנו עסוקים בהם בפרשה שלנו. ואנחנו צוללים בעזרת השם כבר עכשיו לסיפור הקניין של מערת המכפלה. אז בבקשה. ויקום אברהם מעל פני מתו, אתם רואים אותי חברים? בראשית פרק כ"ג, פסוקים ג' עד כ', ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי, ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמענו, אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ויבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יחלה ממך, מקבור מתיך. בקיצור, יש לנו המון המון פסוקים, שעסוקים בעצם הקניין. דפים? לפי דעתי על הטבע שם. בסדר? מה שרציתי להסב את תשומת לבכם, שאנחנו רואים שהמון המון פסוקים, הם מדברים על מעשה הקניין. כלומר, עושים מהסיפור של הקנייה המון המון עניין, ועל הקבורה, שהייתי מצפה שיהיה שם יותר, יכתבו יותר פסוקים, יאמרו יותר אמירות, התורה תמצא לנכון לתאר את המציאות של הקבורה, יש בסך הכל פסוק אחד. כן, אנחנו קוראים בסביבות 16 פסוקים, ואז מגיעים לפסוק נקרא מט"ז, וישמע אברהם את עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא 400 שקל כסף עפר לסוחר, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרי השדה, והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חת בכל באי שער עירו, ואז פסוק אחד. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא, היא חברון, בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. בסדר? אז עובדה ראשונה, שבעניין הקניין חכם בנימין, אם אפשר לעשות שקט בקומה העליונה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. אנחנו רואים שיש לנו פה המון פסוקים. רוב הפסוקים מתעסקים במעשה הקניין, ופסוק אחד מדבר על הקבורה. הרי הקניין הוא סוג של אמצעי בשביל הקבורה. למה כל כך להאריך באמצעי, ולא לא, לא להאריך ולדבר על, על המטרה, שזה עצם הקבורה, ולתאר שם אולי מה נאמר שם. כן, המדרש אומר שאברהם אבינו הספיד את שרה ואמר לה, אשת חיל מי ימצא? כן? האשת חיל שאנחנו אומרים בערב שבת, ואומרים את זה כמובן לאישה, זה, למדנו את זה מאברהם. המדרש מתאר שכל הפסוקים הללו, אברהם אומר לשרה במסגרת ההספד שלו. בסדר? אז תן כמה פסוקים. אלא שכנראה, התורה רוצה להבהיר לנו שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה. והיא, שומעים אותי טוב, נכון? זהו, אני... התורה רוצה להבהיר לנו מטרה מאוד מאוד חשובה, כי לא מזמן נפגשנו גם כן באיזשהו סוג של אחיזה בקרקע שהייתה ללוט, וזה במקום מספר 3, תראו מה כתוב פה. קודם כל לפני כן, הגמרא מסכת יבמות אומרת ככה, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו קרקע, אינו אדם. בן אדם בלי קרקע בארץ ישראל, לא נחשב בן אדם. אני מקווה שלכולכם יש כבר, יש חלקות, אדמה ובתים, ואם לא, אז תעבדו על זה, כי אחרת אתם לא נחשבים בן אדם. כך כתוב. שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אתה רוצה להיות בן אדם? אז קח חלק בארץ, תקנה. תקנה נחלה. ובאמת רואים שאברהם אבינו, למרות שיכול היה לקבל את זה, לפחות בהתחלה של המסע ומתן, יכול היה לקבל את זה בחינם, הוא בוחר לקנות את זה, נכון? כמו עוד שני מקומות נוספים, שיש לנו גם את קבר יוסף המפורסם, וגם את קבר יוסף, קבר רחל, בית המקדש מחילה, ומערת המכפלה. בסדר? יש לנו שלושה מקומות שנקנו בכסף מלא, כדי שלא ילינו עלינו ויגידו, גזלתם את זה מאיתנו, אברהם אבינו מבקש לקנות את שלושת המקומות האלה בכסף מלא. עד היום יש מחלוק ענייני וכולי, אנחנו יודעים שיש המון ויכוחים סביב שלושת המקומות הללו, אבל אברהם אבינו בוחר לקנות את זה. ולמה הוא בוחר לקנות את זה? שלא כמו לוט, שזה מקום מספר 3. יש אנשים שהעדיפות שלהם לקנות מקום כזה או אחר היא הערך הנדלני שלו. כלומר, הערך החומרי שלו. ולכן מה שראינו בלוט, שמתי שיש את רואה לוט ולואי אברהם, ורואה אברהם, שבאו לכדי ויכוח, אומר לו אברהם, תקשיב, אנחנו צריכים להפריד בינינו. בוא, אתה תבחר ימין, אני בוחר שמאל. אתה תבחר שמאל, אני אבחר ימין. אני לא רוצה שאנחנו נשאר באותו מקום. אנחנו רואים דרך אגב מפה, שאברהם, כמה שהוא איש חסד, הוא יודע להציב גבולות. הוא מזהה שיש ויכוח, לא ויכוח טכני, אלא ויכוח ערכי, בין רואי לוט לבין רואי אברהם. רואי לוט הם נדלניסטים, הם חומרניים, הם אנשים שמאוד מאוד מחוברים לקרקע מצד השפע החומרי שיש בה, ורואי אברהם, ביותם תלמידיו של אברהם, הם מדברים על הערך הרוחני שיש במקום. ועוד מעט נראה מה הערכה הרוחני של מערת המכפלה. הרי אתם יודעים שחברון זה מקום פורה או שמם? מה אתם אומרים? חברון, העיר חברון, בהתחלה. הר טרשים קרח. כן, אז מה אברהם, מה אתה מחפש שם? מה אתה מחפש במערת המכפלה? מה יש שם שאין לך בהר תבור? או בעמק ישראל, במקומות שיותר פוריים. אז קודם כל נקרא את הפסוק של לוט, וישא לוט עיניו, וירא את כיכר הירדן, כי כולה משקה, הופה, הוא רואה שפע כל טוב, הוא רואה מעיינות, הוא רואה עצים, הוא רואה ערך נדלני, נדלני, הוא אומר, אני רוצה את זה. אתה יודע מה, אתה תיקח מקום אחר. מה המקום הראשון שאברהם אבינו בוחר לקנות? הר טרשים. למה הוא בוחר את ההר טרשים הזה למקום קבורתה של שרה אשתו? על כך בעמוד הבא. כתוב ככה בפרק דרבי אליעזר. קודם כל, איך הוא הגיע לשם? אברהם אבינו הוא איש חסד. המדרש מתאר שאיך הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, ולמה הוא בחר באברהם? כי הוא זכה שהוא רחמן. ראה שהוא איש חסד. ראה שיש עדר שלם שאברהם אבינו מנהג אותו, אבל יש איזה תלה אחד שבורח. והתלה הזה לאן בורח, אומר פרקי דרבי אליעזר, ברח מלפניו בן הבקר, ונכנס למערת המכפלה. כלומר, הוא ראה צאן שם בסביבות אלוני ממרא כנראה, איפה שהוא היה גר, והכל בסדר, פתאום יש איזה עיבוד שליטה, אחד התלעים בורח, והוא רודף אחריו. רודף, 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 אופ, מגיע לאיזושהי מערה. נכנס איתו יחד למערה הזאת, כדי לראות מה הוא מוצא שם, מה יש שם באותה מערה. וממשיך הפרקי דרבי אליעזר. נכנס אברהם אחריו, אחרי מי? אחרי התלה. הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, כן, לכן קוראים להם ישני חברון, בסדר? שוכבים על המיטות וישנים ונרות דולקים עליהם וריח טוב עליהם כריח ניחוח. יוצא שאנחנו בפרשה הזאת לפחות פעמיים פוגשים את הסיפור הזה של החסד שמביא את האדם למקומות מאוד מאוד טובים, נכון? אנחנו קודם דיברנו על אליעזר, יש אדם שזיווגו כיצחק, אברהם אבינו קורא אותו לסדר, אומר לו, אליעזר, תקשיב, אני חייב קלה לבן שלי. הבן שלי כידוע, הוא איש דין, הוא יצחק, הוא גבורה, אני מחפש מישהי שתהיה חסד, שתאזן אותו, שתשלים אותו, שתהיה עזר כנגדו, שלא תהיה בדיוק כמוהו, שהיא תצור איזושהי סוג של השלמה אליו. ואז באמת אליעזר אומר, מעניין, אני עכשיו מנסה להיכנס רגע לרגליים של האדון שלי, ואיזה קריטריונים, כלומר, איך אני אמצא אישה, איך אני, במבט חיצוני, איך אני יכול לדעת, יש לי רנטגן, איך אני יכול לדעת איזה מידות יש לה? אומר, יש לי רעיון. אני אלך עם אורחת גמלים, היו שם כמה חבר'ה, נראה לי 10 גמלים, אולי אפילו יותר, ולהשקות גמלים זה דבר לא פשוט, וכי אתם יודעים שהגמל נקרא ספינת המדבר, כן, הוא יכול ללכת 3 שבועות, אולי אפילו 3 חודשים, אבל נשמע לי יותר הגיוני 3 שבועות, בלי לשתות מים, ללכת מנקודה לנקודה, ספינת המדבר. להגמיע גמל אחד, זה דורש הרבה חסד, היא כולה בת 3, או, כן, אחד המדרשים אומרים שהיא בת 3, יש אומרים שהיא יותר, אבל זה דורש הרבה חסד והרבה יציאה מעצמי. שהוא בא אליה ואומר, אגמיני מעט מים, תני לי קצת לשתות. מה היא עושה? היא אומרת, אני אשקה אותך וגם לגמליך אשאה, והולכת וחוזרת, ככה מדרש מתאר, הולכת וחוזרת מספר פעמים, הכל כדי להתחסד עם אליעזר, למרות שהיא לא יודעת, אין לה שום מושג מה מטרת המבחן הזה. היא מבחינתה, זה הדבר הכי טריוויאלי, בן אדם מבקש שיעשו לו חסד, אני לא רק אעשה את החסד שלנגד עיניי, ויגמיע אותו מעט מים ויסגור את הפינה ויגיד, הנה ברוך השם אני בסדר, אלא ממש אני אתרח ואביא לכל הגמלים. אומר, אתה מצאתי אישה לאדוני ליצחק, זו האישה האידיאלית. בסדר? מה רציתי להביא בפרקי דרבי אליעזר? זה להראות שבעצם אברהם אבינו, שהוא איש חסד, הוא בעצם, במסגרת החסד שלו, הוא רודף אחרי אחרון התלעים, כמו שמנהיג צריך לרדוף אחרי אחרון האנשים. יש אדם שהוא לא מקבל את היחס שלו. רב, מחנך, שרואה איזה תלמיד שסרח, או שברח, או שהלך, או שטרק, או שעשה איזה מעשה שהוא לא מעשה קונבנציונלי, מעשה חריג, לך אחריו. תרדוף אחריו. חפש אותו. רב יהודה צדקה, ראש הישיבה, ראש ישיבת פורת יוסף, שהשבוע שעבר היה היורצייט שלו, הוא הדוד של חמי. כן, הדוד הגדול שלנו. רב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. יש ספר עליו שנקרא כל יהודה. הוא היה מחנך דגול, הוא הציל המון המון אנשים מההתחלנות שהייתה בזמנו דרך בתי ספר אליאנס, שרצו לקחת את החבר'ה, אמרו להם, חבר'ה, בואו, תקבלו גם מלגה, נלמד אתכם שפה זרה וכולי, והוציאו אותם ממש מהתלמודי תורה אחד אחרי השני. ואז הוא ממש כיתת את רגלה ממקום למקום כדי להחזיר את האנשים לתלמודי התורה, שילמדו תורה, שלא יזניחו את התורה. ובאחד המפגשים עם אחד המחנכים, אז הוא אמר לו, תשמע, היה פה איזה בחוצ'יק אחד שהיה ראוי לזה, אבל אני כבר התייאשתי ממנו. אז אומר לו הרב יהודה צדקה, תגיד, אתה, אם זה היה הבן שלך, היית מתנהג באותו אופן? אומר, לא, הייתי, אתה צמת עליו? אתה התפללת עליו? אתה ביקשת לעשות הכל כדי שהוא יחזור? או שעשית איזה מעשה ככל האנשים? כל עוד לא צמת עליו, כל עוד לא התפללת עליו, כל עוד לא רדפת אחריו כדי להשיב אותו בחזרה, מי יודע מה הסיבה שהוא שרח? מי יודע מה הסיבה שהוא ברח? מה הסיבה שהוא הלך? מה הסיבה שהוא טרק? אחד האחים של חמי והרב מרדכי אליהו, דוד מנשה היקר, דוד אפרים חילה, שגם הוא מנוחתו עדן, הוא נפטר בגיל 104. הוא טיפל באבא שלו. אבא שלו היה חכם סלמן אליהו, ראש המקובלים בארץ ישראל. ויום אחד הוא חזר לפורת יוסף מאוחר. הרב שלו אמר לו, איפה היית? הוא אמר לי, טיפלתי באבא שלי, אבא שלי סגין האור. הוא אומר לו, לא, לא, אתה התפרחחת. אומר לו, והוא העליב אותו לפני כל הכיתה. הוא אומר לו, הרב, אתה תבדוק מה עשיתי אתמול, ואם אני טיפלתי באבא שלי, אני מבקש שכשם שהעלבת אותי לפני כל הכיתה, כך תתנצל בפניי לפני כל הכיתה, אולי הפרייר. טוב, הלכו, תתתה, הרב ברר, באמת הוא טיפל באבא שלו. יום למחרת, ככה הוא מספר לנו, יושב בתלמוד תורה בפורת יוסף, והרב שלום, בוקר טוב, מתחילים את השינון של הגמרא, של המשנה, ודוד אפרים חכה שתהיה התנצלות. אומר לו, סמן לו איכשהו, הרב, הרב. אז הוא ניגש אליו בהפסקה, אומר לו, הרב, למה אנחנו סיכמנו שאם אתה... ביררת? כן, ביררתי. טוב, נכון, באמת טיפלת בה. אתה זוכר שסיכמנו שאתה מתנצל לפני כל הכיתה, כמו שהעלבת ושפכת את דמי. אומר לו הרב, אני מצטער מאוד, אני לא הולך להתנצל לפני כל הכיתה. דוד אפרים טרק את הדלת ונעשה חילוני. אפשר להגיד שזה התלבש על הרבה דברים אחרים, אבל יודעי כן אומרים שדוד אפרים הזה היה מיועד להיות רב ראשי. רב ראשי לישראל. היה אדם גדול שידע את כל התנ"ך בעל פה ועוד הרבה דברים אחרים, בסופו של דבר הלך למקום אחר. למה? בגלל שהמחנך לא דאג לו עד הסוף. בגלל שהמחנך לא רדף אחריו. לא זיהה מה המצוקה שעליה הוא יושב והיא הסיבה שהוא ברח. אברהם אבינו בוחר במערת המכפלה כי לשם ברח התלה. כי לשם הלך החסד, הוא רודף אחר החסד. הוא מחפש איפה לאסוף את אחרון הנידחים. ואז שהוא נכנס לשם, הוא מגלה עוד יותר מזה, שמי שקבורים שם, זה אדם וחווה. הוא אומר, אני רוצה, במסגרת המאבק שלי עם הפלישתים, עם הבארות וכו', כל מה שאנחנו נפגוש גם בהמשך, אני רוצה להבהיר שהממשיכים של אדם וחווה, שהיא אם כל חי, ההתפצלות הזאת, תרשים הזרימה, עובר דרכנו, בני אברהם, ולא דרך הפלישתים, ולא דרך הישמעאלים, עובר דרך אנשי החסד, ולא אנשי המרמה, עובר דרך אנשים הצדיקים, ולא אנשים הזוממים והרשעים. וזה מה שהיה חשוב לו. הוא אומר, אני בוחר בנדלן הרוחני. למרות שלמראה עיניים, חברון, זה הר טרשים, על הפנים, אי אפשר לגדל שם שום דבר, אי אפשר לעשות שם שום דבר, אני בוחר בחברון כי התלה, או לצורך העניין, שליחו של הקדוש ברוך הוא, הוביל אותי לשם, כדי שאני אראה ששם קבורים אדם וחווה. אנחנו כולנו יודעים שמערת המכפלה נקראת מערת המכפלה מכמה סיבות. גם בגלל שהיא כפולה, כן, בנויה משתי קומות, וגם בגלל שקבורים בה אבות כפולים, נכון? אברהם, אדם וחווה, ואברהם ושרה, ויצחק ורבקה, ויעקב ולאה, נכון? וראשו של עשיו. כך כתוב. כל החבר'ה האלה כפולים, כפולים, מערת המכפלה, הכל כפול. רחל נקברה על אם הדרך, כיוון שיש לה תפקיד אחר. מן איק הולך מבכי, היא זו שמציידת את עם ישראל בתחמושת לקראת היציאה מן הגלות, היא זו שאוספת אותם בעקבות הבכי שלה בחזרה מן הגלות. אז היא נקברה על אם הדרך, עשתה עצמה כקברה, כן, כמו מסננת, אין לה מעצמה שום דבר, כך אומר רשי, וככה אנחנו כבר מבריגים את זה באיזשהו פירוש חסידי. כלומר, שהיא אומרת, אני, מה לי? מה אני ומחיי? אני באתי להביא לפה את יוסף ובנימין, וברגע שהם נעלמים, אני גם נעלמת. אני בסך הכל צינור, ולכן היא תיקבר, כברת דרך היא אפרתה. כמו שאת תצית את עצמך כקברה, את תיקברי, כן, זה בקוף, זה בחף, אבל הקברה זה כן בחף, את עשית את עצמך כקברה, ובאמת תיקברי על אם הדרך, כדי לתת כוחות לעם ישראל ביציאה, ובחזרתם. זאת אומרת, לסיכום הנקודה הזאת, אברהם אבינו מבין שבעצם מכאן והלאה, וגם לפני כן, בעצם כל הזמן יהיה מאבק רוחני, דתי, תודעתי, בין האנשים שבוחרים בעולם החומר, לבין האנשים שבוחרים בעולם הרוח. הוא יודע שהוא אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד, והוא מעבר השני, תמיד הוא יחפש את הערכיות, את המהות, את הרוחניות, את המגמה, את העניין הפנימי ולא את העניין החיצוני. לוט, כמו שראינו, בוחר את העניינים החיצוניים וכך גם הבאים אחריו. לאורך כל ספר בראשית וגם בהמשך, אנחנו נראה שכל הזמן יש את המתח הזה בין הרוח ובין החומר. המצב האידיאלי יהיה שהידיים יהיו ידי עשיו, אבל בתנאי שהכל יהיה קולו של יעקב. שוב פעם, אותו עניין. כל הזמן, כל הבכורה, כן, אנחנו נראה את זה בפרשיות הבאות. ותמיד הקדוש ברוך הוא, כל הזמן יוצר מציאות שהמציאות הנגלית, מי הבכור לכאורה בפרשיות הבאות? הבכור הוא עשיו, אז למה כי יש מציאות נגלית ויש מציאות נסתרת. יש מציאות מיידית ויש מציאות מאוחרת יותר. יש את רחל ואחריה תבוא לאה. כל הזמן את הדברים הגלויים והדברים הנסתרים, שכדי לגלות אותם צריך לעמול ולחפור ולחקור. בסדר, הייתי מובן עד כאן? טוב, ברשותכם, עד שנקרא פה את אורות, נקרא פה משהו מהספר הקדוש הזה, שנקרא איך לבנות חיים, חברות המסיעת ישרים, של הדר גולדין עם הרב קשתיאל, וכך הוא כותב בהקדמת הרב המחבר ברמח"ל, הוא אומר, שלמות הלב היא שתהיה העבודה לפניו יתברך בתואר הכוונה, שאדם יהיה טהור בכוונתו. אז הוא כותב כך, הדר, הטהרה עומדת כנגד חיים של מצוות אנשים מלומדה. מעשים חיוורים חסרי ברק, חסרי גודל, הטהרה היא חיבור של העולם הפנימי שלי עם המעשה. כן, אותו עניין. מפגש של העולם הרוחני והגשמי בשלמות. בעזרת התואר אפשר להילחם בכוונות ובפניות הזרות. אם אני טהור, אם אני קדוש, אם אני מחפש את המגמה, אם אני מחפש את העניין הפנימי, זה יהיה בעזרת השם, תהיה בתארה. ובפניות הזרות, בניסיון לפסוח השני הסעיפים וליהנות מכל העולמות. באמת המצב האידיאלי הוא שיהיה לנו חיבור של חומר ורוח. לא לבחור באחד מן הצדדים. אברהם אבינו והבאים אחריו כל הזמן תורים לקחת את החומר ולהעלות אותו אל הרוח. יש שאלה במורה נבוכים, הרמב״ם שואל, למה כל כך מעריכים בזה שלאברהם אבינו היה עבדים ושפחות וכסף וזהב? ספר לי עוד איזה מעשה צדיקים. שאלה טובה, לא? שאלה טובה, מה אתם רואים? למה להעריך בזהב וכסף? אתה שומע, ידידי? עמית אריה, אתה שומע? אומני המורה נבוכים, כי הצדיקים יודעים שהעולם הזה בנוי משלושה מימדים. יש קדושה, יש טומאה, ויש חול, או בשפה אחרת, קליפת נוגה. הצדיקים יודעים שאין וקום בעולם. אם הם ייקחו את עולם החול ויסנפו אותו לטהרה, אז העולם הזה ילך ויתעלה. ואם הם לא יעשו את העבודה הזאת, שהיא עבודה לפעמים עבודה לא פשוטה, עבודה קשה, לחפור בהרות, לקנות אדמת טרשים, לחפור שם מערה לקבורה, אם הם לא יעשו את זה, תיקח את זה, עשית רעה אחרה, תומעה תיקח את זה. זאת אומרת, מצא הקדוש ברוך הוא להעריך בתורה, בכל הנכסים הפיזיים, מכיוון שכל האבות הקדושים הבינו שהנכסים הפיזיים הללו, הם בעצם המגמה של יהודי, לקחת דברים של חומר ולהעלותם אל הרוח. וזה גם מה שכותב פה הדר, והנה, משה רבנו עליו השלום בונה בי, ככה הוא מתאר, ככה הדר אומר. משה רבנו בונה בי הדר, מלמטה למעלה, מבפנים לחוץ, מבפנים קבלת עול מלכות שמיים, יראה, להליכה בדרכיו, לאהבה, הוצאה אל הפועל בטהרה, לעשות מעשים עם כל הלב בשלמות, להאיר את תפארת ישראל, אור ירושלים, שמה ישראל, תראו מה הבן אדם צעיר כותב. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדר תפארתך עמי, דוגמה אישית בגבורה, שיטת אלקנה, כן, זה בכלל מיילך של הרב אלי סדן, לא לעכשיו. לדרוש מעצמי, לסלול מסילה, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אשרינו ואשרי חלקנו שאלה החיילים הצדיקים שלנו. מתוך כך אני רוצה להגיע ברשותכם לפסקה מאוד מפורסמת, הפסקה הראשונה בספר אורות, ולנסות קצת להסביר אותה. טוב, זה כמובן דורש שעות על גבי שעות, ננסה בכל זאת להיות ממוקדים. לכאורה, אם אני עכשיו יטוס לחוץ לארץ, או יביא לפה שלוש קופסאות או שתי קופסאות, שבהם יש אדמה. נגיד שלום עליכם, אני רוצה לעשות לכם מבחן רוחני. יש לי פה אדמה מארץ ישראל, נלקחה מאחד המקומות ביהודה ושומרון, ויש לי אדמה מניו זילנד. אוקיי, קורקט. קיצור, שם לכם את שתי הצנצנות, אומר לכם, אני מבקש מכם לזהות מאיפה האדמה בצנצנת הימנית, ומאיפה האדמה בצנצנת השמאלית. מה אתם אומרים? תצליחו? למה לא? על פניו, האדמה של ארץ ישראל, באדמת חוץ לארץ, אני לא יודע מה קורה בניו זילנד, בדיוק אף פעם לא הייתי שם, וכנראה שגם לא יהיה. אמן. אז לכאורה, על פניו, זה נראה בדיוק אותו דבר. אבל הסיפור של ארץ ישראל, הוא סיפור אחר לגמרי. והסיפור של ההגעה לארץ ישראל, והשאיפה של עם ישראל לאורך כל הדורות, להגיע אל הארץ, זה בגלל סיבות אחרות לגמרי מאשר הסיבות של הגויים וגם הסיבות של החילוניים. וכן על זה הדרך, עוד מעט אנחנו נראה. זאת אומרת, על פניו זה נראה אותו דבר. על פניו, כמו הראייה של לוט, אני אבחר, יכול להיות שאפילו האדמה של ניו זילנד נראית יותר, לא יודע מה, יותר פוריה. לא יודע, נפלתי על ניו זילנד כי זה נשמע לי המקום הכי רחוק. אבל יכול להיות שהיא יותר פוריה. ואדמת ארץ ישראל נראית יותר חרוכה, בוודאי אדמת הטרשים של חברון, והיא עוד המפתח של ארץ ישראל, וכלב בן יפונה, כן, שאנחנו עוד נפגוש אותו עוד מעט גם בשיעור, אבל גם בכלל, הוא לא הולך בצד המרגלים. למה? כי הוא הולך לחברון, רוח אחרת הייתה עמו. הוא הולך לקבל כוחות מהאבות הקדושים. הוא אומר, אני רוצה לקבל כוחות ולהמשיך להיות בן אדם שמתבונן ברוחניות ולא בגשמיות. בבפנים, ולא בחוץ. אז בואו נראה. כדרכו של הרב קוק, בכל משפט הוא יכול לקפל תורות שלמות. תראו שבמשפט אחד הוא יכול לקפל המון 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 דברים. ארץ ישראל, אתם רואים אותי נכון? מקום מספר 5? כן, להתעורר. קדימה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כלומר, לא מדובר בסתם פיסת אדמה. עיין בכוזרי, משל הכרם ועוד מקומות. זה לא סתם שאנחנו מגיעים דווקא לפה. יש עוד דבר משונה, שבדרך כלל קבוצה אתנית, נגיד אני בא, אני חייתי באנגליה, ואני עכשיו רוצה ללכת, אני יודע, נגיד קולומבוס וחבריו, למרות שזה לא היה קולומבוס, אבל נגיד, קולומבוס וחבריו יצאו לשייט, הגיעו לאיזשהו מקום, אופה, הנה אמריקה. מהיום נבוא לפה, לא יודע, אמרו שהם גילו שם כמה אינדיאנים וזה, מהיום קוראו לזה אמריקה, אמריקה, כאילו פה אנחנו הולכים להתיישב. זאת אומרת, מגיעים למקום, ואז נותנים לו שם. ארץ ישראל היא לא כזו. זאת אומרת, ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל, עוד לפני שעם ישראל מגיע אליה. נקראת גם ארץ כנען, אבל נקראת גם ארץ ישראל. טוב, יש פה איזה עם כזה משונה, יש פה ארץ כזו משונה, שרק בחיבור שלהם ביחד זה יצא אל הפועל. הרמב"ן אומר, מרחיק לכת ואומר, שכל המצוות בחוץ לארץ זה הציבי לך ציונים. זה רק מדרבנן. אתה רוצה לקיים מצוות מדאורייתא? תבוא לארץ ישראל. אין מקום אחר שאפשר לקיים בו את התורה מדאורייתא. כל המצוות, הציבי לך ציונים ליתר ביטחון שלא תשכחו. מעניין. אמירה לא פשוטה. אז קודם כל, זה משהו אחר. אז אמרנו, קודם כל, זה משהו אחר מכיוון שזו ארץ שכבר היא מיועדת לעם ישראל, היא מתקדשת על ידי האבות הקדושים, לך לך, פרשה שעברה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לאורך ולרוחב, תקדש את הארץ הזאת, מעשה אבות סימן לבנים, עוד עתידים הבנים שלך, לבוא ולהלך בעקבות העקבות שלך, לפסוע ופסיעותיך. הם בעצם יהיו בדרך חדשה ישנה, שאתה פסעת בה, ועכשיו הם יפסיעו בעקבותיך, גם פיזית וגם רוחנית. קודם כל, היא לא קניין חיצוני לאומה, זאת אומרת, אם הסיפור, ועכשיו אנחנו הולכים להגיד 4-5 גישות לגבי ארץ ישראל. תראו, אפשר להגיד, טוב, ארץ ישראל כמו הציונות החילונית, אני שוב פעם אומר את זה באמירה קצת כאילו, בקצירת העומר, ראוי היה להגיד על כל תפיסה משהו יותר ארוך, אבל אני רוצה להגיע לקדושה העצמית של הרב קוק. תפיסה חילונית, אומרת, כמו כל אומה, היינו רדופים, היינו בשואה, 3 שנים לפני כן, בואו נגיע לארץ, יהיה פה מקלט, יהיה הרצל ואלטנוי, קיצור, יהיה פה זה, נשמר, מה, שלא יהיה לנו בלגן. קודם כל הישרדות. זאת אומרת, אנחנו הגענו לפה, מכיוון שיש פה איזה סוג של מקלט, מקלט פיזי. אתם יודעים שההליכה לארץ ישראל ולא לאוגנדה נפלה על חודו של כל אחד. זאת אומרת, אם התפיסה של ההליכה לארץ ישראל היא רק היותה מקלט מדיני, זה לא מחזיק מים, זה בקושי יחזיק מים בפעם הראשונה. בסדר? אז ניקח, נשים את זה בצד. כלומר, אם ארץ ישראל, כל התפקיד שלה זה להיות מקלט מדיני, יכול להיות שאוגנדה זה מקלט יותר טוב. כל מה שאנחנו הולכים עכשיו להגיד, שכל תפיסה אמצעית, כלומר, אם ארץ ישראל משמשת לאמצעי מסוים, אז אם יש לי אפשרות להגיע למטרה באמצעי אחר, אז נבחר באמצעי אחר, אני ברור? אני רוצה להגיע לכאן. אני יכול להגיע מחמישה מקומות שונים, מסיבות שונות. אם היכולת שלי להגיע למקום אחר, למשל, להיות במקלט מדיני במקום אחר, אז לא צריך יותר את ישראל. כי אמצעי למקלט מדיני, ואם יהיה לי מקלט מדיני אחר, אני אלך לשם. ברור? גישה ראשונה. בוא נעמיק קצת. אחד העם, לא, 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 זה לא רק מקלט מדיני פיזי, זה מקלט רוחני. כדי שנהיה אור לגויים, צריכים להתקבץ כל היהודים למקום אחד, ושם באמת נהיה מרוכזים באמירה שלנו ובעומר חיינו, ובעזרת השם מכאן, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, נתרכז פה בתור מקלט רוחני. ואז נפיץ את זה לכל הגויים. מה הבעיה בזה? שאם אני אזהה שיש באיזשהו מקום בעולם, מקום שיכול להוות מקלט רוחני יותר טוב, אני אהיה שם פשוט. וזו גם הסיבה שאיקה ופיקה, כל מיני גופים אחרים, בהקמה של ארץ ישראל ועוד לפני כן, בעליות הקודמות, בחרו בארגנטינה, מקומות אחרים, מקומות נחמדים, שהיה שקט, אתה לא יודע אם ארגנטינה היה שקט, אבל מקומות שהיה יכול... אז זה גם בעיה, כי זה גם אמצעי. זאת אומרת, להתייחס לארץ ישראל כאמצעי חומרי זה בעיה. ואפילו להתייחס לארץ ישראל כאמצעי רוחני, כלומר, כמקום שבו אני אוכל להיות מרוכז ולהפיץ לבין, זו גם בעיה. אני הולך לגישה עוד יותר דקה. יבואו אחינו החרדים ויגידו, אתה יודע למה? עולים פה לארץ ישראל? כי בארץ ישראל אפשר לקיים יותר מצוות. יש יותר מצוות. מצוות התלויות בארץ, זה אפשר לעשות רק בארץ ישראל. אי אפשר לעשות מצוות התלויות בארץ, שתלויות בארץ ישראל, בחוץ על הארץ. אז אני יכול לאגור יותר מצוות, זה אחלה עניין, נכון? אבל אם אני אגלה שבארץ ישראל אפשר לקיים פחות מצוות, אז אני יכול לגור בברוקלין, ואין לי שום בעיה עם זה. כי בצדיקומטר, אני יכול יותר קיים מצוות בברוקלין, מאשר בארץ ישראל. כלומר, אני כל פעם אבחן האם המטרה של לקיים יותר מצוות מתממשת בארץ ישראל, והיה אם לא, נחליף אותה באחרת. וראו זה פלא, מיטב אחינו הצדיקים, צדיקים באמת, גרים בברוקלין, במקומות אחרים, אנחנו רק חצי מעם ישראל, עוד לא, אבל עוד מעט, רק חצי מעם ישראל גר פה. השאר גרים במקומות אחרים, וחלקם עובדי השם בתכלית. מה? כן, גם? בסדר? ברור? שוב פעם אמצעי, אמרנו חומרי, אמרנו רוחני גס נקרא לזה, כלומר אור לגויים, רוחני דק, שזה אפשרות לקיים יותר מצוות. בואו ניגש לעוד גישה, גישה רביעית במספר, הגישה החסידית. או, אני רוצה ללכת לארץ ישראל, אתה יודע למה? כי כמו שברבי נחמן, שאני נוסע לאומן, יש בחינת ארץ ישראל, כי אני יכול להידבק בצדיק, אז אני יכול להידבק בקדוש ברוך הוא הכי הרבה בארץ ישראל. והיה אם לא, אם לא תוכל להידבק בארץ ישראל, בקדוש ברוך הוא, כמו שתכננת, אז נחליף את זה באמצעי אחר. לא תהיה לי שום בעיה ללכת למקומות אחרים שבהם אני מזהה דבקות. דבקות, לא דבר רע. אנחנו לא מדברים על דברים רעים. דבקות בקדוש ברוך הוא, מי לא רוצה דבקות? יש פה מישהו שלא רוצה דבקות? מי רוצה דבקות, ירים את ידו. 100 נקודות. חכם שילה, אתה רוצה דבקות? לא הרמת את היד. טוב. כולם רוצים דבקות, נכון? אז לכאורה זה אחלה עניין. גם זה לא בסדר. כי זה שוב פעם, זה אמצעי למשהו. טוב, אז מה אתה רוצה מאיתנו, הרב קוק? מה יהיה? שימו לב. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית. כן, הוא כותב במקום אחר באורות, שאצל אומות העולם, בעצם המדינה היא חברת אחריות גדולה. אני לא יכול להיות גם רב, גם מהנדס, גם חשמלאי, גם עובד בזבל, וגם קיצור וכל הזה. אז בואו נחיה ביחד, קיבוץ כזה, קומונה, אתה תהיה הרב, אני אהיה הסנדלר, הוא יהיה עובד בזבל, ברור? כלומר, בואו נתארגן ביחד, סוג של אגו גדול, אגו אבל גדול, שבעצם ישרת את האינטרסים שלנו. זה לא הסיפור שלנו, זה אולי באומות העולם. ולכן, גם אין נקיפות מצפון לזה צרפתי, שעבר לפני 3 דורות לאנגליה. הוא כבר לא נקרא צרפתי, הוא לא מתפלל, ותחזינה עינינו לצרפת. לא, זה לא קורה. אחרי 3 דורות נגמר הסיפור. אבל יהודי, שמבין שהסיפור של ארץ ישראל הוא הרבה יותר עמוק, אז הוא כל הזמן קמע לארץ ישראל. כי הוא מבין שהחיבור אליו הוא, בוא נגיד אחרת, אי אפשר אחרת. כלומר, היכולת שלי להוציא את עצמי מן הכוח אל הפועל, היכולת של העם שלנו להציע את עצמם מן הכוח בפועל, זה רק בארץ ישראל. ועל זה המהר"ל מביא תשובה, הוא אומר, זה כמו זרע ואדמה. מה יותר חשוב? זרע או אדמה? מה אתם אומרים? שניהם. הזרע לא יכול בלי האדמה. כי הוא לא יכול להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, זה העם. היכולת שלנו להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, כל המתנות האלוקיות שקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא נהיה בארץ ישראל, על כל מרחביה בעזרת השם. ולעומת זאת, גם אדמת ארץ ישראל, ארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה, ואין לך קץ מגולה מזה. ארץ ישראל פורחת ויוצאת מן הכוח אל הפועל, אמת מארץ תצמח, רק שעם ישראל שוכן עליה. שבאים הגויים לפה, ושממו עליה כל אויביכם. ארץ ישראל שומעת לנו נאמנות. זה דבר חי. זרע ואדמה לא יכולים אחד בלי השני. זה כמו איש ואישה. כמו עם, כמו ארץ. לכן, אומר הרב קוק, עוד שנייה נקרא את זה בפנים, מספיק להתייחס לארץ ישראל כאיזה סוג של אמצעי, אפילו דק שבדקים. כי ברגע שאתה מתייחס לארץ ישראל כאמצעי, כל ארץ אחרת, במידה והיא ממלאה את הייעוד שלה ואת האמצעי שלה, נלך לשם, נחיה שם, הכל יהיה בסדר. זוכרים? יהיה לנו מקלט מדיני יותר טוב, יהיה לנו אפשרות לקיים יותר מצוות, אנחנו נוכל יותר לדבוק בקדוש ברוך הוא, נוכל להיות אור לגויים. אז אם זה יהיה באוגנדה, נלך לאוגנדה. רק הסבר, כמו של הרב קוק, שאומר שלארץ ישראל יש קדושה עצמית, או נשען על מה שאברהם אבינו זיהה, שאומר, אני הולך למקום שאליו הטלה שלי הולך. אני הולך להמשיך את המערה, כן, את המקום החבוי הזה, שהוא לא לעיני כולם, את אותה מערה שנמצאת מתחת לאדמה, שבה קבורים אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כדי שאנחנו נקדם אותו לצד החיובי שלו, ולצד הרוחני שלו, ולא לצד הפרקטי שלו, והצד המעשי שלו. זה לא העניין. שזה באנו לפה. באנו כדי באמת שיתקיים בנו מה שנאמר, אמת מארץ תצמח. שאנחנו במו ידינו נגיע לפה, וכמו שאומר החתם סופר, בדיבור המתחיל עבד כושי, עבודת ארץ ישראל היא גוף המצווה. אתה עודר את האדמה בארץ ישראל, עשית מצווה. כן, אבל לא... עשית מצווה. זה משהו אחר לגמרי. כמו שאתה יכול להבין שיש עם מיוחד, יש גם ארץ מיוחד. אני קורא כי... תודה רבה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. אתם רואים אותי חברים? עצמותית הכוונה עצמית. לא אמצעי, אלא עצמותי. כמו עצמות. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. זאת אומרת, זה רק פה. זה לא אמצעי למשהו. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. עכשיו עוד יותר מזה. כל ניסיון להסביר לעם ישראל, ובוודאי לגויים, כי זה יותר מצלצל. אנחנו רוצים את הגולן בגלל שיש שם מים. אנחנו רוצים את יהודה ושומרון כי יש שם מרחבים פסטורליים. אז זה בסדר. אז מה אם יש שם מרחבים פסטורליים? אבא צריך לתת ארץ לפלסטינים. יגידו מי שיגיד. אבל אם אנחנו באמת אומרים את הדברים כהווייתם, לומדים עליהם, מתחברים אליהם, להתחבר לארץ ישראל זה גם מפי ספרים וסופרים, וגם להלך בארץ ישראל לאורכה ולרוחבה. להכיר את הארץ הזאת. כל שכבה פה יושבת על 3,500 שנה, בוודאי בירושלים. אנחנו, אם היינו קצת יותר, אתם צדיקים, נדבר על עצמי, אם הייתי חושב כל רגע, על מה אני דורך פה? זה לא יאומן, הייתי כל היום על רטט. לחשוב על זה, אברהם אבינו, יצחק, יעקב. תמיד הרב בלייכר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שלמדתי בשבי חברון, אז היה אומר, אתם רואים שיש לי חולשה לחברון, או עוצמה לחברון, הוא אומר, אנחנו לא הקמנו את הישיבה בגלל שאברהם, יצחק ויעקב קבורים כאן. אנחנו הקמנו את הישיבה פה בחברון בגלל שאברהם, יצחק ויעקב חיו כאן. חיו. איזו בשורה הם הביאו לפה. איזה עניין הם הביאו לפה. איזה משנה חינוכית הם הביאו לפה. איזו עוצמה הם הביאו לפה. איזו רוחניות, איזה עומק. איזה עניין הם הביאו. והכל מתוך תפיסה עצמית. הם למדו אורות. מה הם עשו במערה? למדו אורות. מערת המכפלה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאות. מתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית. אפשר לתת הסברים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר, זה משהו מאוד 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 פנימי. אפשר לתת לזה מילים, אבל זה לא מסתכם במילים. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, להוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. אם אנחנו רוצים קצת לקבל יותר הסברים מה קדושתה של ארץ ישראל ומה הערכה של ארץ ישראל, כנסו, אם יש לכם יוטיוב לשם הפצת תורה ולשם קירוב רחוקים, אז תסתכלו במחשב ותראו חייל אחרי חייל, מה הם אומרים? איזה עומק, איזה קדושה, פתאום הם יודעים להמשיג את זה, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה הארץ שלנו. זה ברור שזה חלק מאיתנו. אם נזכה, נחוש, כמו הרב ציודה, שמתי שקוראים חלק מארץ ישראל, הוא מרגיש שחלק ממנו נקרא. אנחנו אמורים להרגיש כלפי הארץ הזאת, שזה חלק, זה בשר מבשרנו ועצם מעצמותנו. חטיבה עצמותית, נכון? זה חלק ממני. זה לא רגבי אדמה סתמיים, ניו זילנדים. בסדר? טוב, אפשר עוד להאריך, בואו נמשיך כדי שאנחנו נסיים בזמן, כמו שאמרו לי פה באוזניה. אנחנו במקור האחרון, אנחנו יודעים שכלב בן יפונה, נכון, היו לנו 12 מרגלים, 10 אנשים הוציאו דיבת הארץ רעה, הרוב דיבר על הארץ לא טוב, וצריך מאוד מאוד להיזהר גם היום לא להוציא את דיבת הארץ רעה. תמיד הרב אליהו, שהיו אומרים, וואו, איזה חום פה בארץ. אסור להגיד איזה חום בארץ, תגיד, חם לי. אל תוציא את דיבת הארץ רעה. ככה הוא אומר. מי שמתלונן על ארץ ישראל, אמר לו, אתה חוטא בחטא המרגלים. אתה מוציא את דיבת הארץ רעה. אז תגיד, חם לי או קר לי. אל תגיד שחם פה, ברוך השם, זה המקום הכי אידיאלי בעולם. ליד קו המשווה, יש לנו פה הכל. טוב, שני אנשים קיבלו עוצמה ודיברו בצורה אחרת. יהושע בן נון, כיוון שמשה רבנו כבר, יהושע מעצת המרגלים, הוסיף לו עוד אות, נכון? ליהושע, ובכך הוא ניצל. זאת אומרת, האפשרות שלו לא ליפול למבט התחתון המעשי והחומרני של שאר המרגלים, שרואים בני ענק שמפחדים, זה בזכות היוד הזאת. שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אל תדאג יהושע, אתה מסודר. טוב, מה עושה כלב? כלב הולך לעיר האבות, נכון? כך אומר רשי. לא רציתי להאריך פה במקום. הולך לעיר האבות, ומשם הוא מתחזק. למה? הוא הולך לשם, ואז הוא שוב נזכר. וכתוב במדרש דבר מאוד מאוד מתוק. ישני חברון, הם ישנים. אברהם, יצחק ויעקב, כל תפילה, עוד רגע אנחנו נתחיל בתפילת מנחה, נכון? ברוך אתה השם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב. אני הקדוש ברוך הוא, אני האדם, אלוהינו, אתה הקדוש ברוך הוא, אני פונה אליך, אני האדם פונה אליך, אתה אלוהינו, אתה אלוה שלי, וגם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הופעת לפני חסד, גבורה ותפארת, הופעת בהופעות שונות, האבות שלנו, אז אני בעצם נסמך עליהם, אבל יותר, לא או לפחות באופן שוויוני, יש מי שאומר אפילו יותר, יותר משאנחנו נסמכים על האבות, הם נסמכים עלינו, הם מבקשים את תפילותינו, מה מעורר את האבות? זה שאנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה מעורר אותם להתפלל יחד איתנו ושתפילותינו כולם יענו. כתוב במדרש שכל התפילות של כל העולם מגיעים עד פתחה של מערת המכפלה שהיא פתחו של גן עדן ומשם עולים השמיימה. איך זה מסתדר עם הר הבית? אל תשאלו אותי. בכל מקרה בסדר? זאת אומרת, ישני חברון הם בעצם, אני ישנה... וליבי חזק וברוך. איך אנחנו מעוררים אותם? על ידי זה שאנחנו, אורו ישני חברון. טוב, אז כלב הולך. ויאמר אליו כלב בן יפונה הכנזי, אתה ידעת, זה כבר בספר יהושע, כי הם מתקדמים הרבה, אנחנו יודעים שנאמר על כלב, ויבוא עד חברון בספר במדבר, פרק י"ג פסוק כ"ב, וגם רוח אחרת הייתה עמו, זה במדבר י"ד כ"ד, לא כתבתי לכם את זה פה. ויאמר אליו כלב בן יפונה הכנזי, אתה ידעת את הדבר שדיבר השם אל משה, איש האלוקים על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. כן? הוא מדבר עם יהושע. אני אדלק כמה פסוקים, ואז כתוב ככה. ואתה, אומר כלב ליהושע, ואתה הנה חיה אדוני אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה. מאז דיבר אדוני את הדבר הזה אל משה אשר הלך ישראל במדבר. כן, כולם מתו, ואני נשארתי. ואתה הנה אנוכי היום, אני בן 85, עבר המון המון זמן. עודני היום חזק, אומר לו, למרות שאני בן 85, וככה היה בכלל בכל המצביעים, בכל המנהיגים שלנו, כן? גם יהושע בן נון לא היה איזה נער של ענים זמירות בבית כנסת, כן? גם הוא היה עם שנים מרובות. עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה לצאת ולבוא. אתה יודע למה? למרות שמפאת גילי המופלג, אני כבר בן 85, מאיפה הכוח? מכיוון שאני מחובר אל האבות. מכיוון שאני מחובר אל המהות. מכיוון שאני מחובר אל הרוח. כמו שמשה רבנו, לא נס לכו ולא קעתה עינו זה 120 שנה, כיוון שכולו היה רוח, הגשמיות מתבלה, הרוחניות הולכת וגדלה. ואתה אתנה לי את ההר הזה אשר דיבר וכולי, ואז אומר לו יהושע, כותב ספר יהושע, אומר יהושע, ויברכהו יהושע, ויתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה כנזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי אדוני אלוהי ישראל. בסופו של דבר, אנשים שעושים מלאכתם יותר קשה, ובאמת מחפשים את העניין הרוחני שהוא פחות זמין, שזה בעצם מה שאנחנו עושים פה יום-יום, ובכל העולם, ברוך השם, לומדי התורה, וכל העם שבשדות, שבסופו של דבר, הרוחניות היא פחות זמינה, זה נכון. אבל זו דרך ארוכה שהיא קצרה, היא זו שבסופו של דבר נותנת את הכוח לבן אדם, ולעומת הזקנה בעולם שנתפסת כחוסר פרודוקטיביות ולא שווה, אנחנו ביהדות אומרים, מזקנים את בונן. אני הולך אחרי הזקנים. הביטו על צור חוצבתם, אני הולך אחרי המבוגרים. כי הם מלאים ברוחניות, ומשם מגיע הכוח האמיתי. יהי רצון שבעזרת השם נזכה להיות כולנו דשנים ורעננים, תגידו אמן. בזכות ההתבוננות על צור חוצבתם, על אברהם, יצחק ויעקב, האימהות ואבות הקדושים, נזכה לנדלן רוחני ונדלן גשמי. וכן יהי רצון ונאמר אמן. בשעה 2 בעזרת השם, יש לנו שולחן עגול בבית המדרש המתחדש. כל המחלקה הישראלית מוזמנים להגיע לשם, וכן תהיו כל טוב.